שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, מאמר מהות הדת ומטרתה, בעמוד 399. את חומר הלימוד ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il, כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור. שוב, אנחנו ממשיכים את מאמר מהות הדת ומטרתה בכתבי בעל הסולם, עמוד 399, טור א', כותרת, השגחתו יתברך הוא השגחה מטרתית. זהו מובן לנו מכל מערכות הטבע המוצגים לעינינו, אשר כל בריאה קטנה איזושהי, מדלת הסוגים, דומם, צומח, חי ומדבר, אין בכללם ואין בפרטם, אנו מוצאים בהם השגחה מטרתית. כלומר, גידול איטי והדרגתי בדרך התפתחות של קודם ונמשך. כמו הפרי על האילן, אשר מושגחת במטרה טובה לסופה, שתהיה פרי נאה ומתוקה לחך. וצנה הושאל להבוטניקאי כמה מצבים הם העוברים על הפרי הזאת, מעת שנראתה לעיניים עד ביאתה לתכליתה, שהוא גמר בישולה. אשר כל המצבים הקודמים לתכליתה, לא די שאינם מראים לנו שום דוגמה מותאמת לתכליתה המתוק והיפה, אלא עוד כמו להכעיס, מראים לנו את ההופכי לעצורה התכליתית. דהיינו, כל שהפרי יותר מתוק בסופה, היא נמצאת יותר מרה ויותר מגונה במצבים הקודמים של סדר התפתחותה. וכן במין החי והמדבר, כי הבהמה, אשר דעתה מועטת בסוף גידולה, איננה לקויה כל כך בדרך התפתחותה. בניגוד לאדם, שדעתו מרובה בגמר גידולו, ולקוי ביותר בדרך התפתחותו. כי עגל בן יומו קרי שור, כלומר שיש לו כוח ושכל השמירה, לעמוד על רגליו ולטייל אנה והנה ולהישמר מפגע רע הנמצא על דרכו. מה שאין כן, האדם בן יומו שהוא מוטל לעצמו כמו נטול החושים. ואם יצויר לנו מי שאינו מורגל בהוויות עולם הזה, שהיה מסתכל בשתי הוולדות האלו, בטח שהיה אומר על יליד האדם, שגם בתכליתו לא יצלח למאומה. ועל יליד הבהמה היה אומר שכאן נולד נפוליאון חדש. דהיינו, אם היה דן על פי שיעור חוכמתו של העגל, לעומת יליד האדם הטיפש והנטול מכל החושים. הרי בולט לעיניך שהשגחתו התברך על המציאות שברא, אינו אלא בדמות של השגחה מטרתית, מבלי לקחת כלל בחשבון את סדר השלבות של התפתחות, כי אדרבה, דרכם לרמות אותנו ולהעתיק עינינו מלהבין את תכליתם, ביותם תמיד במצב ההופכי אל גמר מלאכתם. ועל דברים כאלה אנו אומרים, אין חכם כבא ניסיון. כי רק בעל הניסיון שיש לו הזדמנות לראות את הבריאה בכל מצבי התפתחותה עד ביאתה לשלמותה, הוא יכול להרגיע את הרוחות שלא להתפחד כלל מכל אותן התמונות המקולקלות שהבריאה אוחזת בהן במצבי התפתחות, רק להאמין בגמר בישולה היפה וברה. וטעם הסדר הדרגתי הזה, המתחייבת לכל בריאה, מבואר היטב בחוכמת הקבלה, ואין כאן מקום להוסיף. והנה נתבהר היטב דרכי השגחתו התברך בעולמנו, שהיא בחינת השגחה מטרתית בלבד, שאין מידת הטוב ניכרת בכלל, מקודם ביאתה של הבריאה, להנקודה הסופית שבה, לגמר צורתה ובישולה. ואדרבה, דרכה להתעטף תמיד במעטפה של קלקולים כלפי המסתכלים. הרי לעיניך שהשם יתברך משפיע לבריאותיו תמיד רק טוב בלבד. אלא שהטוב הזה מושגח ממנו יתברך בדרך השגחה מטרתית.
זאת אומרת, אמנם שהבריאה ועד כמה שיותר מפותחת עוברת מצבים קיצוניים ממש מקצה לקצה, כמו האדם שנולד לא ראוי לכלום, והזמן גידולו שנים רבות, ובמשך השנים האלה של הילדות, נערות, הוא לא מסוגל להחליט ולעשות שום דבר טוב, אין לו אינסטינקטים בריאים כמו בחיה, שעוזרים לו לשמור על עצמו, אלא עושה כל מיני בעיות שטויות ומזיק לעצמו ולאחרים בלי ידיעה בזה בכלל. עד כמה שבקיצור היצור הוא נמצא בצורה מקולקלת ביותר בהתחלה, וההתחלה זה בכל מצב ומצב שמתגלה. אז המצב שלו בצורה מתוקנת, הוא מצב יותר נעלה. וזה מה שאנחנו רואים בעולם הזה, שאנחנו רואים בעולם הזה רק תחילה וסוף של התפתחות הדרגתית של המציאות דומם צומח וחי, שמתפתחים בתוך הרצון לקבל שלהם. אבל אם אנחנו ניקח בחשבון איך שאנחנו מתפתחים ברצון להשפיע בדרגות רוחניות, שם זה המצבים הם הרבה יותר קיצוניים בכל חלק וחלק של הדרך, שבו ירידה ועלייה, ומצבים הם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר קיצוניים. ולכן צריכים אנחנו לא רק להיות בעל ניסיון כמו בחיים שלנו, ולהבין שכך צריכים אנחנו להתפתח, אלה שם בהתפתחות רוחנית אנחנו צריכים לייצב לידינו קבוצה ולשמור בה את חלק ההתפתחות שלנו כל הזמן, כמו באיזה בנק, באיזה קופסה, באיזה מקום נסתר, אני מכניס שם, מכניס ומכניס עוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה, פרוטה מההתפתחות הרוחנית שלי, כי אני כל הזמן נמצא בכל מיני תנודות כאלה שאני לא יודע לאן זורקים אותי ומה קורה. ולפחות יש לי את המקום שנקרא נשמה, שנקרא קבוצה, ששם אני יכול לאסוף כל ההגיעות שלי עד שאני מגיע למצב שאני רואה את זה נכון לשימוש. לכן ההשגחה היא השגחה הדרגתית, השגחה היא נסתרת, השגחה היא מטרתית, ו תמיד יש לנו בעיה עם זה, מפני שרק באמונה למעלה מהדעת אנחנו יכולים להצדיק מה שקורה איתנו. ותמיד כלפי המצבים החדשים, אפילו בעולמנו כאן, אנחנו מבולבלים ולא יודעים מה לעשות. כי ברצון לקבל שאנחנו עובדים, אז אנחנו פועלים מתוך אין לדיין מה שאין הפרעות, ורק אין חכם כבעל ניסיון. ואם אנחנו נמצאים לפני הפעולה שעוד לא הייתה בימינו, בעולמנו בכלל, אז אנחנו לא בעלי ניסיון, ואין לדיין מה שאין הפרעות, אז אנחנו רואים את הקלקולים, ולכן אנחנו לא מסוגלים ללכת בצורה הנכונה בעולמנו. מה שאם כן ברוחניות, כן יכולים ללכת בצורה הנכונה, כלפי כל מצב הלא נודע שמתגלה, מפני שאנחנו יכולים להיות קשורים לכוח העליון שיזם את המצב. ולכן תמיד ברוחניות אנחנו מפסידים, ותמיד זה עולה לנו ביוקר להתקדם רק על ידי מכות ובעיות, ואם אנחנו מושכים את המערכת העליונה, אפילו בקשמיות ומכל שכן ברוחניות, אנחנו יכולים ללכת בצורה בטוחה, כי אנחנו משתמשים בכוח העליון, בשכל העליון, שהוא מייצב את המצב. אחרת, מה זה אין חכם כבעל ניסיון? אין לי ניסיון עדיין במצב הנוכחי שאני מגלה. ולפי אין לדיין מה שנפרעות בשכל שלי, אני רואה שהכל מקולקל, לעבוד וכן הלאה. לכן לא יכולים אנחנו לסמוך על החכמים, מדענים, פסיכולוגים, פוליטיקאים, לא חשוב מי. כי אין להם שום הבנה במה שקורה לנו, בכל הצעדים שהאנושות מתקדמת. מתוך ההיסטוריה, מתוך כל התהליך שעברנו, איכשהו אנחנו יכולים אולי להוציא מסקנות הנכונות עבור העבר, אבל לא לעשות מהם איזה שייכות לעתיד. כי זה כבר, אנחנו נכנסים בשטח שאין לנו בהם שום אחיזה. ולכן אנחנו רק צריכים לקבל מהמקובלים, מהחומת הקבלה, שההתפתחות שלנו התפתחות הדרגתית, והיא תמיד לגמר התיקון, מקלקול לתיקון, ותמיד אנחנו לכן, כשנמצאים, מגלים את עצמנו מקולקלים, אנחנו לא נדע מתוך זה שאנחנו נמצאים בקלקול, לא נדע איך להתקדם נכון, אלא רק לחוכמת הקבלה אנחנו צריכים כדי לא לאבד את עצמנו בדרך. שאלות? כן, הרגש. נו.
אני אשאל שאלה בנאלית. איך מגשרים מצד אחד בין קבוצה כזאת ש... נורא מתקדמת בכל החוכמה של חיבור ומעגלים והכל, לעומת החוץ שלגמרי מדרדר לכיוון אחר, כי כאילו אנחנו כל הזמן מאבדים אותם, את אלה שבחוץ.
אתה צודק. אתה צודק, ואנחנו מחפשים איזה שטח משותף, איזה חוט המקשר, איזה מערכת שיעשה לנו את הקומוניקציה הזאת בינינו, התקשרות הנכונה בינינו לעולם החיצון, לחילונים, לדתיים, לבכלל כל העולם. קבוצות שלנו יוצאות לכל מיני פעולות כאן בארץ ובחול. אנחנו דור ראשון בזה, אף פעם מקובלים לא עשו זאת. עשה פעם בעל שם טוב, איכשהו יצליח. נו, אבל זה היה איש מיוחד וכוח אלוקים מה שהיה בו, מקובל גדול מאוד. כל מקובל ומקובל היה כך משתדל לצאת כמה שאפשר, רמחל, נו, ערי ודאי וכן הלאה, אבל אנחנו משתדלים. מה להגיד לך, שאני מרוצה? לא. שאני יודע? לא. ממש לא. אתה רואה, כל פעם עושים, כי אם ברוחניות אנחנו לומדים איך להתקדם, מה שנקרא בעזרת השם, שבאמת אנחנו צריכים, אנחנו וקבוצה וכוח העליון שמטפל בנו, ואנחנו על ידי זה מתקדמים, כמו שדיברנו כבר היום גם כן בשיעורים הקודמים, שהבורא מזמין לנו ירידות, ואנחנו צריכים להבין שזה הירידה לצורך עלייה, ואנחנו צריכים אז להתחבר עם הקבוצה ואליו, ולראות את הדברים האלה כמקדמים אותנו, ושמחים אנחנו לכן, בירידות, זה כמו, זה, זה מה שכתוב שסתירת סכינים בעניין, למדנו את זה, אז בעבודה שלנו פנימית אנחנו יודעים איך לעשות. אבל בעולם גם כן אנחנו מבינים שהוא צריך באיזו צורה להתקשר אלינו. אבל איך אנחנו מתקשרים לעולם, איך אנחנו ניגשים בו אליו, איך אנחנו ניגשים לאדם, מושכים אותו אלינו, נכללים בו, הוא נכלל בנו. הקשר הזה בין אנחנו, האחב שלנו בוא נגיד, ורשימו, גלגלת עיניים שלו, הקשר הזה עדיין לא מובן, איך זה יתבצע. אנחנו משתדלים, ברור לנו שאנחנו צריכים לגשת אליהם כמו אחב די עליון כלפי גלגלת עיניים די תחתון. זאת אומרת, חנך נער על פי דרכו. להביא להם משהו שזה מתאים, שזה טוב, שיראו שזה ההצלה, שזה לטובתם. כמו, להיות כמו רחם כלפי הטיפת זרע, שהוא כולו כולו כדי לגדל אותו לפי הטיבו. כן? כך זה החלק הזה בנוי בתוך בן אדם שמטפל בלגדל את התחתון. אבל בפועל אנחנו נמצאים כולם בחיפוש. כן. אין לי מושג. להגיד לך שאני יודע, לא. אני רואה שגם כן כל המקובלים שניסו את זה לעשות, לא כל כך הצליחו. בעל הסולם כל כך רצה, מה? לא. הרבש יותר. אני מקווה שאנחנו עוד יותר. וכך נתקדם. קשר בין המקובלים ובין הקבוצת מקובלים שלומדים קבלה, הם נקראים לפי המטרה שלהם מקובלים, אפילו שעוד לא בעלי השגה ממש, וקהל הרחב הוא קהל החילוני, קהל שלא מבין, לא יודע, רק לפי חיסרון שלו, איכשהו מגלה עכשיו שהוא זקוק למשהו. אנחנו לא יודעים מה לעשות.
השאלה אם לא יגיע נגיד זמן להוריד את השפה לכזאת אפילו נמוכה, בשביל סתם נגיד לעשות איזו הדרכה, או להוציא איזה ספר של מה בן אדם מרוויח נגיד ממעגל, או לעשות איזו הדרכה מה זה מעגל ואיך... איך בכלל זה יכול להציל לכל מיני קבוצות בכל מיני תחומים?
כן, מה שאנחנו עכשיו משתדלים לעשות, זה בדיוק כך. זה חוכמת המעגל, עכשיו נשים יציאו איזשהו ספר על המעגלים, אנחנו משתדלים לצאת לעם עם חוכמת המעגל, עם חוכמת החיבור, שזה לא שייך כלי לחוכמת הקבלה, כדי לא לדחות את האדם, ועוד ועוד. כן. שוב, זה הכל התאמה של העליון לתחתונים, ונצטרך עוד לעבוד בזה. אם אתה שואל אותי, שוב אני אומר, תנסו כל מה שרק אפשר, תלמדו את זה מהשטח ותהיו גמישים. גמישים. זה העניין. אני מקווה שאנחנו באמת נוכל לגדל אנשים שיוכלו להיות מדריכים של הקהל הרחב. לא. אני לא מסוגל לזה. לא יודע. לא. נתנו לי, אתה רואה, איזה תפקיד וזהו. אני מבצע אותו כמה שאני מסוגל. יותר טוב, יותר רע, לא יודע. לא. גם, אני, גם זה איך שאני עושה, אני רואה את עצמי מהצד, וכל הזמן רואה עד כמה שאני ממש... גם את זה לא מבצע טוב. גם בחוסר סבלנות, גם בהרבה... אבל מה לעשות? הבורא מכניס כך את האדם לתפקיד זה בתור תלמיד וזה בתור מורה, ונמשיך. על כל ההגיעה שלנו, בכל זאת יבוא התיקון. עוד שאלות? כן.
רב, כבר כמה פעמים שמעתי אותך אומר לגבי הפצה לקהל החיצון, שזה באיזשהו מידה צריך להיות דומה למה שבעל שם טוב עשה, עם החסידות, שככה אנחנו צריכים להגיע לקהל.
אנחנו לא יכולים ללמוד את זה ממש בצורה ישירה, אחד לאחד, כי הוא פעל בצורה מיוחדת ולקהל מיוחד. זה משהו שדוגמה משם אנחנו לא יכולים לקחת. כן, חיים.
יש איזו שאלה מאוד מאוד עקרונית, רב, אם האדם צריך להיות ממש מוכן לפני שהוא קעד כמה שהוא יכול, או שהוא לומד את זה תוך כדי העבודה. זאת אומרת, כמה שאדם יוצא לשטח ומשתתף ביותר מעגלים, כך הוא משחיז את הכלים שלו, או שהוא צריך לשבת ולכין 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 ואז שהוא מרגיש מוכן.
לא, שום דבר לא יצא לו אם הוא יושב. שום דבר. דווקא ההפך. ברגע שהוא מרגיש שהוא מסוגל להצטרף, שיצטרף בתפקיד כלשהי. ואחר כך בזה דווקא השתכלל. שהוא יושב כאן ומכין את עצמו 10 שנים, לא יצא ממנו כלום, ההפך. כל אותו הידע שהוא רכש כאן, יהיה לו קשה מאוד אחר כך להוריד לרמה של הקהל החיצון. ולצורך התיקון שלו ושל העולם ולעשות נחת רוח וכן הלאה, ודאי שלצאת לקהל החיצון זה הדבר הכי נחוץ, ואנחנו רואים את זה איך שהעולם, באיזה מצב שהוא נמצא, דורש את זה. כן. כן.
אבל אני צריך לשאול בקשר להשגחה מטרתית. השגחה נסתרת, אני מבין, השגחה הדרגתית, אבל השגחה מטרתית...
מטרתית זה מה? הכי מה? פשוט. סוף מה זה במחשבה תחילה? ואני לא יודע. אתה בונה מערכת, נגיד אוויר, אז אתה קודם מסרטט את זה ודורש כל מיני נתונים, ומודד את הדברים, ועושה חשבון, והכל, ואחר כך אתה עושה ספציפיקציה איזה חומרים אתה צריך לזה ואיזה אולי אישורים וכן הלאה וכן הלאה, ואחר כך כשזה הכל מובן לך, כסף, מקום העבודה, ביצוע, מספר פועלים, שם אישורים, כל הדברים האלה, אז אתה מתחיל לעבוד. אבל ממה התחלת? מזה שאתה היית צריך להגיע למזק, נגיד, את איזה חלל. נו. אז סוף מעשה ברור לך שאתה רוצה לקבל, ועכשיו אתה הולך אחורנית, אז אתה לוקח סוף מעשה, אני רוצה שיהיה כאן אוויר צח, פלוס 25 מעלות. זהו, לא יותר. אפילו פחות. זהו. אז מנתונים האלה, אתה הולך עכשיו למציאות הנוכחית, רואה בין רצוי ומצוי, רצוי זה בסוף, מצוי זה בהתחלה, עושה זה כנגד זה חשבון, ומתוך השוואת הסוף והתחלה, אתה בונה את המערכת, שיכולה להביא לך קשר בין ההתחלה לסוף, אבל סוף כאילו נמצא בהתחלה, הבורא שהוא מתחיל את הבריאה, בשביל מה כל הבריאה, בשביל מה כל הדברים האלה, סוף שהוא רצה לראות את הנבראים בצורה כזאת, נתן לו עכשיו בהתחלה את הנקודה ההתחלתית, באיזה צורה הוא צריך לברוא אותם. למה הוא צריך לברוא רצון לקבל? למה רצון לקבל צריך להיות הפוך ממנו? וכן הלאה. ובהסתרה וכל הדברים האלה, זה הכל מסוף המעשה. דווקא צורה הסופית היא קובעת כל מה שיש בהתחלה. ולכן כשאנחנו בעולם שלנו מסתכלים על כל הפעולות, אנחנו לא רואים לא התחלה ולא הסוף. כי גם בפעולות הפרטיות שבעולם שלנו, הסוף נמצא לפני ההתחלה. כמו שאומרים שקליה מגיע לזכוכית, הזכוכית מתחילה להישבר. ובאמת זכוכית צריכה להישבר מקודם, ולכן כל התהליך הזה אנחנו רואים. אנחנו רואים אותו לא בצורה נכונה. זהו, חסר מאיתנו אותו חלק שנמצא בבורא, סוף מעשה במחשבה תחילה. אלא אנחנו רואים רק את הביצוע הגשמי. אבל התכנון הרוחני אנחנו לא רואים. וככה זה בכל דבר ודבר. ולכן אנחנו תמיד טועים, תמיד. זהו, מה בעצם קורה שאנחנו מתקשרים לבורא ומבקשים שהוא יעשה, שהוא יבצע, כי כל העבודה שלנו שאנחנו עושים, אנחנו מזמינים עבודת השם. כן? אנחנו כאילו מזמינים העבודה. כן? זה נקרא נצקוני בניי, שאנחנו משתמשים בו. כן? אז למה? כי חסרה לנו סוף על מעשה. ולכן אנחנו מבינים שמלכתחילה אנחנו לא יכולים לעשות כלום. ורק נשאר לנו רק להתפלל, זאת אומרת לבקש, לעלות חיסרון, שהוא יבצע. כי כל הפעולות, אם סוף מעשה לא נמצא בתחילתם, הן פעולות שקריות, לא מוצלחות. ולכן לא יכול להיות שאצלנו תהיה משהו מוצלח. וזה מה שצריכים טוב טוב לדעת, להבין ולחפש, אולי במדע, הם מתחילים על זה קצת לדבר, אבל אין להם, כי באמת לא שייכים למערכת העליונה. ומערכת העליונה זה רק את זה, שסוף הוא מעורר וקובע את ההתחלה, באיזה צורה צריכה להיות ההתחלה, כדי לתת לנו תכונה, צורה הנכונה שבסוף. לכן אנחנו כל כך צריכים לבורא בכל הפעולה הזאת. ולכן בלי שאנחנו נסביר את זה לאנושות ולעצמנו קודם כל ואחר כך להם, וזה לא יהיה תיקון. ממש זאת שיטת החשיבה אחרת, שאתה קודם רואה את הסוף, שזו השגחה מטרתית, והיא קודם כל נותנת לנו את הפרי הבשל, כן? אבל כדי שאנחנו נראה אותו ונוכל ליהנות ממנו, אנחנו צריכים לעבור את החלק שלנו. ולעבור את החלק שלנו דווקא בצורה כזאת, שאנחנו לא מבינים כל הפעולות שקורים לנו בדרך, אלא אנחנו מזמינים את הכוח שפועל, והוא לפי הבקשתנו ונכונות שלנו, הוא פועל ומראה לנו זאת, זה מה שאתה צריך לקדש, כן? זה ירי וקדש. שזאת זאת הצורה הנכונה, המתוקנת. זה קשור, קשור לכל יחד. כן, אולד.
אבל אנחנו לא יודעים את הסוף. כל הבעיה, השגחה מטרתית, אבל סוף לא ידוע לאף אחד.
לא, אף פעם לא ידוע. אפילו בעבודה קטנה. אתה יודע מה יקרה בעוד רגע? לא. יופי. מה אתה צריך?
מה?
אה?
מה אני צריך?
אתה צריך? אתה צריך אותו כוח עליון שתכנן לך את ההשגחה המטרתית, שאתה לא רואה מטרה בכל שלב וצד, למשל, אתה לא רואה, אין? שאתה תהיה קשור אליו. ברגע שאתה קשור אליו, אתה עולה למעלה מהזמן. בשבילך סוף והתחלה הופכים להיות לאחד. אין זמן. רק בצורה כזאת זה נעלם. זהו, נצחיות, שלמות, מאיפה זה? מזה שסוף והתחלה הם מתחברים יחד. מושג הזמן נעלם. מה זה נקרא שישראל מקצרים את הזמנים? עד האפס. שאין זמן להתפתחות. אם אתה מזמין את הבורא, אז סוף והתחלה הם מתחברים. זה כמו שאתה לוקח דף נייר, זה קפיצת חלל. כן? יש לך כאן, וכאן ביניהם, בין הקצוות האלו, בין האצבעות שלי, מרחק של מיליוני פרסאות. אבל אתה עושה כיפוף. כן? שהם מתחברים יחד ככה. כן? מתחברים יחד. ואז הם נפגשים. איך הם נפגשים אם היו מנותקים זה מזה? הם מתחברים בתכונה חדשה ביניהם. בתכונת השפעה הם יכולים להתחבר. זה מה שאנחנו עושים. ולכן אתה כבר לא זקוק לשום דבר. כשמגיע האור העליון, אתה בו מחבר התחלה והסוף. כי הוא נמצא בסוף, ומסוף בונה את ההתחלה. בקיצור, רק לצאת להשפעה, כן.
זה מה שאדם צריך לעשות בכל רגע, זה רק למצוא קשר לבורא.
כן.
נגיד, אדם חולה, באותו רגע הוא צריך פשוט למצוא קשר לבורא, ואז מחבר את הכל וכבר לא משנה שהוא חולה?
הוא לא יהיה חולה. למה שהוא צריך להיות חולה? הוא חולה רק בגלל שיש איזה קלקול בקשר שלו עם האחרים ועם הבורא, וקלקול הזה הוא יכול לתקן. ואז הוא לא יהיה חולה. כן? זה נקרא רפואה, דוקטור. לא שאתם מנפחים את החולים ברעלים ואת הכיסים שלכם בדולרים. לא.
באמת, מה התיקון?
זה התיקון. התיקון הוא לפנות לרופא כל החולים. כן? נו. לא, זה ודאי שגם לרופא, כמו שמסביר לנו בעל הסולם, באיגרת י' זין. לא, ת' זין. איגרת ת' זין. שגם כן צריכים ללכת לרופא, לשלם לו והכל, אבל למה? כי זה סדר התיקון. סדר התיקון, אבל לא שהרופא הוא מתקן. אלא כדי להשלים התחלה וסוף. אז אתה צריך ללכת גם לרופא וגם לבורא. צריכים עוד ללמוד את זה, אבל זה דבר מאוד מעניין. במיוחד למה? כאן בחוש אתה מתחיל לראות שאתה יכול לבטל את המושג הזמן. לא, ממש. כן,
אחי. אני חושב שרוב העם בפנים, בצורה מאוד ילדותית ונאיבית, מצפה ש... מישהו יבוא ויציל אותם, כי אני רואה את זה סתם, נגיד, אפילו מנהגי מוניות, שכל פעם, נגיד, אומרים, זה לא טוב, וזה יבוא, יעשה יותר טוב, אבל נגיד, אם היה לך עכשיו זמן כזה, זמן מאוד מדויק, לדבר לכמה רגעים טובים, לכל העם, למקום הזה, שכאילו, מה יציל אותם, איך היית אומר להם בצורה פשוטה?
מה שאנחנו בדרך כלל אומרים, שהעולם מקולקל מחוסר קשר נכון בין בני האדם. אנחנו בחוסר קשר נכון בינינו, מקלקלים את הכל הסביבה, משפיעים אפילו על האקלים, על הכל. כי האדם הוא נעלה מכולם מצד אחד, מצד השני הוא גם כן מקולקל מכולם. ולכן השפעתו על הסביבה היא הרסנית. אנחנו צריכים רק דבר אחד, בחיבור הנכון בינינו, אנחנו נתקן את כל החיים שלנו. אנחנו נמצאים ביכולת לעשות הכל, ממש גן עדן. זה ברור לנו, מצד הטכניקה, טכנולוגיה, הכל. המערכות הקשר בינינו, זה מה שמקלקל כל החיים, ומסכן את החיים. לכן אין לנו בעיה אחרת חוץ מלחנך את עצמנו לחיבור. החינוך לחיבור לא יכול לבוא ממה שאנשים רוכשים מתוך ניסיון בעולם הזה. הוא לא יכול לבוא לזה, כמו שאנחנו גם עכשיו לומדים. כי אנחנו לא רואים את הסוף, אנחנו לא רואים נכון את הצורה המתוקנת. אנחנו גם כן לא יכולים בעצמנו לתקן, מקלקל לא יכול לתקן בעצמו אף פעם. הוא רק יכול להתקדם בקלקולים, וזה מה שאנחנו רואים בכל האבולוציה שלנו. אלה מה אפשר לעשות? רק לדעת איך אנחנו מהטבע מזמינים כוח שיתקן אותנו. כי בטבע הוא קיים. חוץ מכוח השלילי ששולט בנו, יש גם כן כוח החיובי. אנחנו צריכים להביא אותו. ואז בין שני הכוחות האלה, חיובי ושלילי, אנחנו נוכל להתקן. לכן, זה מה שאנחנו צריכים. עכשיו, איך לוצא את הכוח החיובי מהטבע? יש לנו עצה שהיא מגיעה לנו מחוכמת הקבלה, שאם אנחנו מתארגנים, וכך היינו גם כן, כבר עברנו את זה בעבר, אנחנו כבר בזה בעלי ניסיון. מה עשה משה? שהיה לו עדר ביציאה מהמצרים, ארגן אותם בעשיריות, למאות ולאלפים, ושכל מניין הזה, הקטן, כן? הוא היה מחובר בתוך עצמו, ליחידה אחת, אחר כך יחידות אלו, עשיריות, גם כן עוד יחד, אחר כך המאות האלו, עוד יחד, אלפים, עוד יחד, כך שהכל הפך להיות כאיש אחד בלב אחד. זאת השיטה. אנחנו צריכים ללמוד אותה וליישם אותה, זה נקרא לקבל תורה. אבל תורת אמת, שבאהבת לרעך כמוך, זה הכלל הגדול. כלל זאת אומרת שהוא מההתחלה ועד הסוף, רק זה פועל. אם אנחנו רוצים להצליח, יש לנו את זה. גם שיטה, גם כוח איך לממש את זה, הכל נמצא, רק שצריכים קצת לשמוע. כמה אמרתי? 3 דקות, לא יודע כמה. נו. זה מה שיש לנו, ובעיה היא איך...
אבל אתה מכיר את העם היום, אתה מחובר, אתה רואה חדשות. אם היית יוצא עם 3 דקות כאלה, אתה חושב שהיו מקשיבים לך? כאילו איך שוברים את הנאיביות הזאת של מה שאתה אומר, איך אתה פותח להם את הבטן, נכנס להם לתוך הלב.
אני חייב להשתדל שישמעו, כי לשבת ולהגיד, יהיה להם רע עוד מעט יותר, ואז הם ישמעו, זה לא טוב. זה לא גישה.
הכוונה, איך אתה מעורר בהם את הרצון הפרימיטיבי הזה להצלה, של עצמם דרך אותה זרה, נגיד, בחיבור, כי סתם חיבור זה לא, הם יגידו, הנה...
לא סתם חיבור. להגיד שדרך החיבור אנחנו מוצאים כוח החיובי שישנו בטבע. אנחנו דרך החיבור משלימים את עצמנו בכוח החיובי, חוץ משיש לנו כוח השלילי. אנחנו רוצים רק להתפזר לכל הכיוונים, רק לעשות את עצמו, כל אחד טוב לעצמו על חשבון הזולת.
אבל אם תגיד להם דרך חיבור יהיה לכם כסף או זה, זה לא טוב?
בסדר, תגיד. מה זה חשוב? כסף זה
חשוב. להם זה חשוב.
לא, תגיד. אתה לא משקר בזה. כסף זה מכסה. כסף זה כיסופה. זה מה שמכסה את הרצונות של האדם. בטוח שיחסה. תן. בטוח שיחסה. אז לא בצורת, כמו שהוא חושב עכשיו, כסף. אחרי חינוך הוא כבר יראה שהוא יחסה את זה בדוויה, לא בדולרים. שהוא מחסה את זה בהרגשת הביטחון שלו, שהוא לא צריך אפילו כסף האלה. אלא הוא נמצא כמו במשפחה גדולה, שאתה נמצא בבית שלך במשפחה, אתם משלמים אחד לשני בכסף? לא, אני חשבתי כן. לא.
אם הוא עושה לי מסאז' הילדה, אני נתן לה 10 שקל.
טוב. כן.
יש שאלה על ההפצה, גם מחורכה מוואדלחרה וגם מארגנת מקזחתן. מה הכוונה שאנחנו צריכים להיות במהלך ההפצה?
אנחנו צריכים להשתדל להוריד את ה... שיטה שלנו, כמה שיותר, כמו שאמר קדי עכשיו, להוריד אותה לרמה שהיא נשמע, שיכולים לקבל אותה, שיכולים להתקלל עם מה, שיכולים להבין, וזה לא, היום זה לא חשוב איפה. אירופה נמצאת בצרה, אמריקה בצרה, אנחנו גם כן, ארצות ערב כבר אין מה לדבר בכלל, רוסיה עם אמריקה מתחילים שם כאלה בעיות. אין לך מקום בעולם שלא מרגישים בו שהוא צריך תיקון. לכן אנחנו צריכים ממש לצאת בכל המקומות שלנו, וברוך השם יש לנו חברים כן? ואנחנו צריכים ממש לפתח את הפנייה הנכונה. מה שעכשיו דיברתי, רק בצורה... לכתוב על זה ממש איזה חיבור קטן, כמה דפים, אבל שזה יהיה מובן גם לאנשים פשוטים וגם לחכמים וגם לפוליטיקאים, גם לכלכלנים וכן הלאה. כן.
לפני כחצי שעה יובל מניו יורק נעם שלח לנו הודעה שהייתה רעידת אדמה חזקה באקוודור, אז שנחשוב על החברים שם. כן, אין עוד פרטים על זה, אבל שנחשוב על החברים ונחזיק אותם. זהו.
טוב, נקווה שחברים שלנו שם נמצאים כולם בקשר ובסדר. אני מבקש מאלו ש... איפה הוא אחראי? גיל. לא נמצא, הוא כנראה שם בתרגום. כן, אז הוא יגיד לנו אחר כך מה קורה. אני זוכר אותם, חברים האלו באקוודור. נפגשתי. טוב, אז עכשיו...
תודה לצופים. הנכם מוזמנים להמשך שידורים והודעות באתר האינטרנט סביבה טובה. ליאור גור.
אז כמו שוולד אמר, אנחנו לא ממש יודעים מה יהיה בסוף, אבל לגבי מחר אנחנו כן יכולים להגיד משהו. מחר יתקיימו הרצאות מבוא, 12 הרצאות מבוא, ברחבי כל הארץ, הרצאות מבוא בחוכמת הקבלה. שעות כפיים. הרצאות מבוא של המכללה שלנו, מכללת קבלה לעם בחוכמת הקבלה. האמת היא הראשונה תתקיים כבר היום בחיפה. שבוע הבא יהיו הרצאות נוספות, וזה הכל לקראת פתיחת כיתות חדשות של המכללה שלנו, זה יקרה לקראת סוף החודש. אז ככה, אם יש מישהו ששומע אותנו ונמצא בתחילת הלימוד שלו ושואל את עצמו מה אפשר לעשות, אז הדבר המוצלח ביותר זה פשוט להגיע לאחת מההרצאות, הפרטים נמצאים באתר שלנו, ב-1-700-509-209 אפשר גם לקבל פרטים. ויש עוד דבר שהוא מאוד מאוד מיוחד, שבעצם כל אחד מאיתנו יכול לעשות, כל מי שכבר היה בהרצאת מבוא, כבר התחיל ללמוד, זה בעצם להזמין חבר שלו, מכר שלו להרצאת מבוא, זאת מתנה מאוד מאוד מיוחדת שכיף מאוד לתת אותה, וכיף עוד יותר לקבל אותה. ואנחנו סידרנו קליפ, עשינו איזשהו קליפ שככה נותן להרגיש כמה מיוחדת המתנה הזו, אז בואו נבקש מהשידור להקרין את הקליפ. בבקשה.
אני כבר הרבה שנים לומד קבלה. לפני שנה, שנה וחצי, הצטרפתי לקמפוס במודיעין.
כל מה שהיית חוזרים אתה ומה היה חוזרים מהמפגשים, היה איזה רוח כזאת, וקינאתי.
בהתחלה התחלתי לדבר על אנשים בקבלה בחוגים הקרובים אליי, חברים, משפחה, אני הייתי מדבר על זה. מה אני לומד, מה אנחנו חושבים, איך עושים.
אותי זה תמיד משך מה שהוא מדבר עליו, תמיד עניין אותי, תמיד סקרן אותי.
הוא אמר בואי להרצאת מבוא, הרגשתי שאני צריכה ללכת, פשוט נרשמתי לקמפוס.
זהו, ואז זה קרה ואני, מה זה הייתי שמח, יותר משמח. דבר ראשון, דיברתי עם אשתי, אמרתי לה, בן מתחיל ללמוד.
באמת המתנה שקיבלתי בחיים.
כאילו משמח שיש לך עוד שותף לדרך, שעכשיו הוא כבר מדבר בשפה שלך ומבין אותך, ופעם היית לבד, היום אתה כבר שניים, ואחר כך שלושה וארבעה.
אם אני מצליח על ידי זה, שהוא מי הרצאת מבוא, ימשיכו הלאה, בשבילי זו המתנה הכי טובה שאני יכול לתת לחבר או לבן משפחה.
תראו, העולם עכשיו מטורף, מה שקורה. אני מסתכלת רק לראות את העיתון, מה שקרה, כאילו, זה עוזר להתמודד עם החיים, זה נותן כוח לחיים, זה נותן דרך, זה נותן כלים.
חובה לכל בן אדם ללמוד ולהבין מהי חוכמת הקבלה ומהי המטרה שלה.
ואני ממליץ לכם ישר לספר ולהזמין.
מה אתה יכול להפסיד מהרצאה של שעתיים? עם קליפים ועם מרצים מעולים, וזה בסך הכל רק יכול להוסיף לך.
תודה.
מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם להעניק מתנה לאנשים שיקרים לכם. תזמינו את מכריכם ואת בני משפחותיכם להרצאת מבוא שתתקיים ב-12 וב-21 ביולי ב-7 בערב בכל רחבי הארץ. תנו מתנה וקבלו אהבה. לפרטים נוספים חייגו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר המכללה kab.co.il/campus. מכללת קבלה לעם. יש תשובה אחרת.
לסיכום, ברוכים הבאים לעולם הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לבוא ולגלות את סודות חוכמת הקבלה. הרצאות מבוא יתקיימו ב-13 סניפי מכללה ברחבי הארץ. מחר, יום שלישי, 19:00, הכניסה חופשית. לסרטים והרשמה 1-700-509-209 או באתר שלנו, kab.co.il. בזאת נסיים. תודה ויום טוב. Let your heart speak, let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in. This is why together as one.